מתחילים? שלום עליכם, שלום עליכם, שלום עליכם. קודם כל, מזל טוב לעמנואל, להולדת הנכדה. יהיה שיעור לרפואתה.
נכד, נכד.
הולדת הנכד.
מזל טוב, עמנואל, מזל טוב. סבא עמנואל.
סבא עמנואל, אצל מרוקאי להגיד נכדה במקום נכד זה סכנה. בעזרת השם, בעזרת השם, שיהיה השיעור לרפואתה ולהחלמתה השלמה של תמר שמחה, נכון? בת אריאל. ובנה נולד לה במזל טוב ולשמחת כל ההורי הורים והורים. רפואתה של אלירז רחל, בת חנה גם, לרפואת כל עם ישראל. ובעזרת השם, שנזכה לגאולה שלמה ולרפואה שלמה עלינו ועל כל ישראל. טוב, שלום עליכם, איתן. אז מתחילים. אנחנו בפרשת וישלח. אתם יודעים, יש בחזל ביטוי ידוע שרבי לא היה יוצא לפגישה עם ראשי רומא, אלא אם כן היה לומד קודם כל את הפרשה הזו, היה חוזר עליה כל הזמן. כי כאן הוא היה מקבל את הכוח לכל עניינה של, לכל העניין. באמת שהפרשה הזו היא באמת בסיס, היא בסיס לחיים, היא בסיס לכל. אני רוצה להיכנס אליה בנחת. ואני רוצה ללמוד אותה גם ככה על הרקע של השבוע שבסופו זה יוטט בכסלב. יוטט בכסלב, יום ראש השנה לחסידות, כמו שהוא נקרא, יום הגאולה של האדמו"ר הזקן, שעיקר חיבורו הוא התניא, ועיקרו של התניא, אני חושב שזה דבר מופלא מאוד, הוא בעצם פרשת וישלח. הוא הפגישה בכל אחד מאיתנו עם יעקב ועשיו. הפגישה הזאת שמגיעה לשיאה בפרשת וישלח, בעומק עליה היה אומר רבי שאי אפשר ללכת להיפגש עם העולם הזה, בלי לעבור קודם כל את, את העיסוק, את הלימוד, את ההבנה בפרשה הזאת. זה כל כך יסודי וכל כך עמוק, ואני רוצה ללמוד את הפרשה באמת, באמת, בפשוטה, להיכנס לפגישות של יעקב ועשיו, לעבור על הפרשה. יש לי תחושה, ככל שאני נכנס יותר לפרשה, שאם פרשת וייצא היא הפרשה של יעקב, פרשת וישלח היא הפרשה של עשיו. ודאי שמופיע שם גם יעקב, כמובן, 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 המאבקים, המאבקים. אבל יש פה לעשיו זכויות חשובות מאוד בפרשה הזאת. אני עוד רגע אגיע לתחילתה של הפרשה, אבל שמתם לב פעם לפרק החותם את הפרשה? פרק די משעמם, משעמם. זוכרים אותו? את פרק למד וב, פרק תמוע מאוד, אני לא הולך להיכנס אליו, אני רק הולך לרגע להזכיר לכם אותו. אחרי שנפרדים עשיו מיעקב, ונגמר סיפור שכם, ויגבה יצחק וימות, ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים, ויקברו אותו, אגב שימו לב, עשיו ויעקב בניו. מי שציפה שיהיה פה יעקב ועשיו, כמו שהיה יצחק וישמעאל, זוכרים? בניו אצל אברהם. נכונה לו אכזבה, אבל משום מה, אנחנו לא פוגשים פה את רשי שבא ואומר איזה משהו מנוגד למה שהוא אמר שם. שם הוא אמר שישמעאל עשה תשובה והקדים את יצחק. כאן הוא לא אומר שעשיו חטא, או שמשהו פה לא בסדר. הפשטנים אומרים מיד שההבדל הוא שישמעאל היה בן השפחה. יעקב הקדים את עשיו. זה שני הבנים של יצחק. לגבי הקבורה אין שום סיבה שעשיו לא יהיה הבכור. זה מעניין מאוד, עוד נדבר על זה. אבל מיד אחרי הקבורה הזאת, מגיע פרק שלם, פרק למדבב, שעוסק בתולדות עשיו, והוא פרק נדיר, יחידאי בתורה, קודם כל באורכו, הוא מתאר את כל תולדות עשיו, מה היה בהר האמור, בהר סעיר לפני, וכל ילדי עשיו, והאלופים של עשיו, ואחרי זה המלכים שמלכו בעשיו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל. מכירים את זה? פרק למדבב, מפסוק למדא' ואילך, זה בחלק האחרון של הפרשה. והמלכים שמולכים פה, תקשיבו טוב, ממשיכים עד ימי שאול, לפני מלוך מלך בישראל, מסביר רש"י, הכוונה היא לשאול המלך. כלומר, זה פרק בבראשית, שבכלל מתאר את העתיד של ימי עשיו. מה קרה? מה עבורת? מה הוא? למה זה כל כך חשוב? והפרשה מסתיימת, אלוף מגדיאל, אלוף עירם, אלה אלופי אדום למושבותם בארץ אחוזתם, הוא עשיו אבי אדום. ואז אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, עד סוף הספר. רש"י, בתחילת פרשת וישב, וזה הכל הקדמות למה שאני רוצה בעיקר לעשות, אבל זה עוד מעט, רש"י בתחילת פרשת וישב אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר ש... למה העריך הקדוש ברוך הוא, למה העריכה התורה בסיפור עשיו? אז רש"י אומר, אני קורא את רש"י הראשון של פרשת וישב. אחר שכתב לך יישובי עשיו ותולדותיו בדרך קצרה, מפרשים אומרים, נו נו, קצרה מאוד. פרק ענק. אחר שכתב לך יישובי עשיו ותולדותיו בדרך קצרה, שלא היו ספונים וחשובים לפרש שאך נתיישבו בסדר מלחמותיהם, איך הורישו את החורי, אחרי שהוא תיאר לך, כי הם לא כל כך חשובים, אבל הוא תיאר לך את איך התיישבו, איך הורישו את החורי, איך הם ממשיכים, אחר כך פירש לך יישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה. והוא מתחיל מיוסף בן 17 שנה, בסדר? האחים, איך מתגלגלים למצרים, וכו'. יפה, רש"י. ואז הוא אומר רש"י, מאוד מעניין. וכן אתה מוצא בעשרה דורות שמאדם ועד נוח. פלוני הוליד פלוני, וכשבא לנוח, העריך בו. נכון? זה המבנה. זוכרים סוף פרשת בראשית? וכן בעשרה דורות שמנוח ועד אברהם, קיצר בהם, ומי שהגיע אל אברהם, העריך בו. נכון? לך לך, וירא. משל למרגלית שנפלה בין החול. אדם ממשמש בחול וקוברו בכברה, הוא מחפש במסננת, עד שמוצא את המרגלית. ומי שמצאה, הוא משליך את הצרורות מידו ונוטה למרגלית. אתם יודעים מה הקושי שלי במשל הזה ובכל הפרק הזה? רק קושי אחד קטן. ברור שאם אני רוצה לעסוק בנוח, יכולתי לדלג על עשרת הדורות עד נוח. אבל המשל הוא מצוין. אני רוצה לתאר לך את החול, עד שאני מוצא את המרגלית. אבל כל מה שיש עד נוח, זה מה שהיה התולדות שמהם בא נוח. אותו דבר מנוח עד אברהם. אבל מה הדמיון בין זה לבין עשיו? כאן התורה לא מתארת לי את מה קרה שבעקבותיו הגיע יעקב. אין בכלל קשר. זה סיפור מקביל. במקביל ליעקב יש שם את עשיו. נכון? ולא רק במקביל, אלא במקביל, ואיך זה הולך להמשיך, וכל זה לפני מלוך מלך לבני ישראל, עולם הקבלה מלא במה שזה הפירוש של העמוק של זה. אבל בפשט, זה בכלל לא דומה. זה לא דומה לעשרה דורות מאדם עד נוח ואז נמצאה המרגלית. נוח עד אברהם ואז נמצאה המרגלית. איך רש"י משווה את זה בכלל? שאלה טובה. והפלא הוא שאת הדברים האלה רש"י אומר פה, לא שם. הוא היה צריך להגיד את זה שם. כאן מעריכים בתולדות עשיו במחילה. למה אמור לעניין אותי כל כך תולדותיו של חושם התימני? סליחה על ה... או של בדד בן בדד בן אלדד ממדד שהיה שם עם... מה הם מעניינים אותי בכלל? רשעים, עשבים, אדום. מה זה? ספר דברי הימים לאלה. כשרוצים לדבר על מה קרה בפרס אחרי ממלכת אחשוורוש, כתוב בפסוק קצר. שאר הדברים כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. מה התורה מעריכה לי פתאום בספר דברי הימים לעשיו? פרק שלם. אני משאיר את השאלה הזו פתוחה לגמרי. אני הגעתי אליה ככה רק כדי להראות שאכן נכונה הטענה שהפרשה הזו היא פרשה עשיווית. אז תרשו לי לחזור להתחלה. הרי כל הפרשה הולכת על זה. ההתחלה היא כמובן ההכנות לפגישה של יעקב ועשיו. ובהכנה הזו של הפגישה של יעקב ועשיו, כולנו מכירים את הפגישה הזאת. תחילתה בהכנות, אחר כך בלילה כשיעקב נותר לבדו, הפגישה עם המלאך. בפרשה הזו אנחנו מקבלים את התואר ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשי. והפגישה הזאת מסתיימת בסוף, בניסיון של עשיו לנישאה ונלך, ובהתנצלותו של יעקב שעוד יבואו ימים כאלה. ואיך אמרנו בתחילת הדברים היום? כשהולכים לפגוש את רומא ואת רומא שבי, אי אפשר בלי לעבור לפרשה הזאת. אני אתחיל, אני רק אומר עוד משפט אחד, אחרי שראינו את עקרונותה של, את העיקרון של סופה של הפרשה, משפט אחד ששייך לפרשה הקודמת. אתם זוכרים שבא עשיו, אחרי שיעקב יוצא מהברכות, פרשת תולדות, עשיו מגיע ושומע באחיך במרמה, ויקח ברכתך, זוכרים? זועק זעקה גדולה, בוכה, מבקש ברכה בכל זאת, ואבא אומר לו, אבל אין לי מה לברך אותך, כי את הכל נתתי לו כבר, נכון? הוא מבקש בכל זאת, הלא עצלת לי ברכה. רשי מסביר, מה פירוש אין לי מה לברך אותך? אז רשי אומר, הרי אני ברכתי אותו שהוא יהיה הגביר, אז אם כן הוא האדון, ואז אתה העבד, נכון? ואם כך, מה שקנה עבד, שייך לרבו. אז מה אני יכול לברך אותך? כל מה שאני אברך אותך זה בעצם שייך לאדון, ליעקב. עשיו מפציר מאוד ביצחק, והוא מבקש אבל בכל זאת ברכה, ואז הוא אומר לו, הנה משמני הארץ יהיה מושביך. זוכרים? ומוסיף. והיה כאשר תריד, ופרקת ולא מעל צוואריך. כלומר, כשהוא לא יהיה ראוי, לך יהיה כוחות. מה זה משמני הארץ יהיה מושביך? הרי אמרת הרגע, שאלה של המהר"ל מפראג, אמרת הרגע שאין לך מה לתת ברכה לעשיו, למה? כי כל מה שקנה עבד שייך לרבו. אז מה זה עוזר? אומר המהר"ל מושג עצום. יצחק נתן לעשיו כוח שכשיעקב יהיה במצב ירוד ונמוך, הוא יהיה מחובר בקליפה כזאת, זה הביטוי של המהר"ל, בקליפה כזאת, שהיא כזו קליפת מאה, שיעקב לא יצליח לשלוט עליה. מה זה השמני הארץ הזה? אתם זוכרים מה רש"י אומר על המילים, הנה משמני הארץ יהיה מושביך, פרשת תולדות, אתם זוכרים?
איטליה של יוון.
ולפלאות. לא יאמין. שמעתם? איטליה של יוון. אני זוכר את מפת אירופה מכיתה א' בשיעורי מולדת. אין איטליה של יוון. איטליה של יוון. חנוכה, כסלב. איטליה של יוון זה רומא של יוון. אגב, אתם יודעים מהי המילה האחרונה של פרשת וישלח ברשי? האחרונה, האחרונה? אלוף מגדיאל רשי.
רומי.
מגדיאל רומי. למה זה חשוב לרשי? הוא לא הסביר את כל האלופים ואת כל השמות. אבל חשוב לו מאוד להגיד לנו שמגדיאל זה רומי. אגב, נורא, מגדיאל נשמע שם מאוד טוב, לא? רומא. שמתם לב, אגב, פעם לקשר בין התוכן של המילים? רומא זה לרומם. מגדיאל. מי שמכירים את ארצנו האהובה והיפה, הוד השרון, פעם נקראה מגדיאל. עד היום יש שם שכונות והכל, אבל פעם זה היה שמה מגדיאל. סיפור היסטורי של 10 שניות. השם מגדיאל הוחלף להוד השרון בעקבות מסע המושבות של הרב קוק והרב זוננפלד. בתף ריש עין דלד, 1914. וכשהרב קוק הגיע לשם, למגדיאל, כך קראו לה, הוא אמר שמגדיאל זה רומי, וכדאי לשנות את השם. אבל חזרה אלינו. פרשת וישלח פותחת, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו, ארצה שעיר שדה אדום. ותרשו לי להתחיל את הפרשה לא כמו שאנחנו רגילים. יש לנו בעיה קשה. עשיו הוא הילד הרע שמהגן אנחנו זוכרים אותו, והוא כזה רע, ולכן מעולם לא עסקנו בו. הוא כל כך רע שאף פעם לא הבנו שהוא חצי ממני. אנחנו רוצים לשנות את זה היום. לא מהליגה בעד עשיו, אלא מהליגה בעדנו. להתחיל להבין את זה בעומק. אמרתי הבוקר, למעלה של 3 דקות של הבוקר, רשב"ם מופלא. אני אפתח בו. אבל אני אפתח בו אחרי שאני אתחיל את הפרשה מהפסוק מההתחלה שוב. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. חבר'ה, אני פה כבר לא מבין כלום. אני עכשיו בן 5 למקרא, אני ילד בכיתה א'. יעקב בא מחרן, נכון? חרן? סוריה? בסדר? צפון. הוא בא מחרן. לאן הוא הולך להגיע? לשכם, נכון? משכם הוא הולך להגיע לאן? לירושלים, לבית אל, נכון? לוז, שם העיר לראשונה. לקיים את הנדר, ומשם לחברון אל אבא. בסדר? עכשיו הוא שולח מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. נניח שעשיו לא היה יוצא לקראתו. בדרך לשכם הוא קופץ דרך אדום. חבר'ה, אנחנו מכירים את המפה, אתם מבינים על מה אני מדבר? הוא נוסע לאדום, מזרח ירדן, ים המלח, מזרחה. הרי אדום. ואת מי הוא הולך לקחת לשם? את כולנו. מה, לא מספיק החוויות שהיו לנו אצל לבן 20 שנה? אתה לא רוצה ללכת הביתה? אני עוד לא מבין מה אתה הולך לחפש אצל עשיו עכשיו. ולזה באה השאלה הראשונה שחזל שואלים, והזוהר עוסק בה בלי סוף, וכולם שואלים. המדרש מדבר עליה. מה אתה מתעבר על ריב לא לך? עשיו לא... מה אתה רוצה? אני הולך הביתה. אל תגידו לי שהוא לא ידע שעשיו עזב את הארץ. עובדה שבווייז הוא רשם אדום, והוא הלך אל עשיו לאדום. הוא ידע שעשיו עזב את הארץ. הסיפור יופיע רטרואקטיבית בפרק למדוו, בתיאור. אבל הוא יודע שעשיו כבר לא בארץ. לך, הרי נחשוף נחשפת לבית אביך. מה זה המעבר הזה לאדום בכלל? כלומר, אלמלא היה עשיו יוצא לקראתו, אז היינו יוצאים לטיול באדום? טיול בדרך, אחרי 20 שנה, כמה דקות אצל... מה הרעיון? הרי אחרי הפגישה עם עשיו, כשעשיו אומר לו, בוא אליי, הוא אומר, לא, יעבור מאדוני לפני עבדו. אז לא הבנתי, אבל אתה תכננת ללך. אני לא מבין מה היה. אצלנו מאז גן הילדים, פחות או יותר, יעקב הולך, ובדרך הוא נפגש עם עשיו. ממש לא. ממש, איך אומרים בעברית, זהו שלו. זה תוכנית יזומה, זה שינוי מסלול, וזה לא הליכה לקנדה, זה הליכה אל האנטיתזה, אל אדום. ארצה שעיר שדה אדום. טוב, זה כבר לא הבנתי. אחר כך הוא שולח את המלאכים, והוא אומר להם, ויצב אותם למור, כה תאמרו לאדוני לעשיו. כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי ואיכר עד עתה. אגב, כך כתוב, לא כתוב בפסוק, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. הסתכלתי, זה לא במקור. זה רש"י. זה ברוך השם נכנס לנו בראש, אבל זה רש"י. עם לבן גרתי ואיכר עד עתה. טוב. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. בסדר? בינתיים אין כאן שום תיאור של פחד ממלחמה. נכון? אם כאן היינו עוצרים, יש כאן איזה משהו יפה מאוד, עשיו בדרך אל אדום. מדהים. עשיך יעקב בדרך לאדום, למצוא חן. עכשיו אני קורא את הפסוק הבא. מי ששמע הבוקר את הרעש במה שהזכרתי מצוין, מי שלא, לא, זה אותו דבר. אני קורא את הפסוק הבא, בלי ההמשך שלו. אנחנו כבר יודעים שבהמשך הוא מכין את עצמו למלחמה, והמחנה האחד לפליטה והכל. תתעלמו. אני קורא את הפסוק הבא. וישובו המלאכים אל יעקב לאמו. בנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, וארבע מאות איש אמו. א', מה זה וגם? אבל א', כל פעם שמופיעה המילה ללכת לקראת, זה לעולם חיובי. אני הולך לקראתך, גם בעברית של היום. אתה יודע מה? קשה לך, אני אלך לקראתך. יתרו, זוכרים בפרשת יתרו? משה מאוד חושש. מה יהיה עם אהרון? איך הוא יקבל את זה? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? שאהרון, מה? יצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. לך דודי, לקראת קלה. הקדוש ברוך הוא בהר סיני, אתם זוכרים? הולך לקראת ישראל כחתן לקראת קלה. אני מדומיין, או יכול להיות שזה הפשט? תשמעו את הרשב"ם. הרשב"ם הפשטן הגדול. הנכד של רש"י. באנו אל אחיך אל עשיו. עכשיו תבינו גם את המילה וגם. ומצאת חן בעיניו כאשר אמרת. שמעתם? השליחות הייתה, האם אני מוצא בעיניו חן? תשובה, אוהו. וגם הנה הוא. זה וגם. זה הדדי. מתוך ששמח בביאתך ובאהבתו אותך. תקשיבו לרשב"ם. הולך לקראתך. נכון ש-400 איש מהגן זה מלחמה? רשב"ם. ו-400 איש עמו לכבודך. וזהו עיקר פשוטו. והוא מוכיח מפסוקים שזה לקראת. אני לא רק אומר שאי אפשר להתעלם מהרשב"ם, זה כזה מדהים, אבל אם כך, אז מה קרה פתאום? ויראה יעקב מאוד ויצר לו. זה בכלל לא מתאים. אם הוא הולך לקראתך, ו-400 איש באים לכבודך, אז מה אתה נכנס לפחד? כולם שואלים עכשיו, הקדוש ברוך הוא יפתח, מה זה קשור בכלל? מה אתה מפחד? הוא הולך לקראתך. הכל מצוין. זה אגב גם מסביר את הכל. יעקב לא שלח מרגלים לבדוק תוואי שטח ולהכין מלחמה. הוא שלח מלאכים. בין אם לפי פירושו של רש"י מלאכים ממש, ובין אם לפי פירושם של פשטנים אחרים שליחים, למלחמה לא שולחים שליח. שליח שולחים לשלום. אתם יודעים מתי שולח משה מלאכים, אגב אל מלך אדום? כשהוא קורא לו לשלום. יפתח שולח מלאכים אל מלך בני עמון לשלום, שולחים מלאכים אל סיחון, מלאכים. עדיין זה מלאכים ממש. אז מה קרה פתאום? איך פתאום נהיה המאבק הגדול הזה? אני ממשיך, ואז המאבק הזה מגיע בסוף לזה שאין מאבק. אבל בדרך יש את עשיו. סליחה, את שרו של עשיו, את המלאך. עוד נחזור אל השרו של עשיו הזה. שם עם שרו של עשיו מקבל יעקב את הברכה במאבק הנורא של כל הלילה שהוא ישראל. ואחר כך אנחנו רואים שבפועל שהוא מאבק. ושוב, כל ילד מגן הילדים, אני מוכן לעשות חידון, כל ילד זוכר, כשכתוב שעשיו פגש את יעקב, אז מה עשיו עשה? ראה את כולם, וירוץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו עם נקודות. נו, מה הוא עשה בנשיקה הזאת? נו, מה קרה לצוואר? או! שיש, והוא נשך אותו, נכון? מצוין. רק מה לעשות? קודם כל שרשי לא מזכיר את זה. זה מדרש. אבל מה לעשות שגם מה שרשי מזכיר, אומר כך, וישקהו, למה נקוד על וישקהו? יש חולקין בדבר הזה בברייתא. יש שדרשו נקודה זו לומר שלא נשקו בכל ליבו. איך היה צריכה של להמשיך? ויש שדרשו שכן. אבל רש"י משנה מלשונו. אמר רבי שמעון בן יוחאי, שמים לב איך רש"י קובע את ההלכה לפי תפיסתו? יש שאמרו כך, אמר רבי שמעון בן יוחאי, הלכה היא בידוע שעשיו, נו, שונא ליעקב, אלא שנחמרו רחמיו באותה שעה, ונשקו בכל ליבו. אז זה אמיתי. אז מה, הייתה פה טעות במודיעין? אבל איך נוצרה הטעות הזאת? הרי המלאכים באו ואמרו לו, אני חוזר לרשב"ם, הוא בא לקראתך. אתה לא צריך ללכת עד אדום, הוא בא לקראתך. הם נפגשים במעבר, במעבר יבוק, נכון? הם נפגשים הרבה קילומטרים מאדום. עשיו הלך חתיכת דרך, עם כל הכבודה. רק זה עצמו מעיד. אז מה יש פה? משהו פה לא מסודר לנו. חבר'ה, רבי לא היה הולך לרומא בלי ללמוד את הפרשה הזאת. איטליה של יוון. כסלב, חנוכה. עוד שנייה ואנחנו נתחיל, אבל נמשיך רגע מה קרה. הוא רואה את כל הילדים. הם מחליפים מחוות. יש לי רב, יש לי קול. אני על כל זה מדלג. ואז תשמעו. ויומר נשאה ונלכה. מי אומר? עשיו. ואלך לנגדך. אומר רשי, בשווה לך. אלך לנגדך, בשווה לך. טובה זו אעשה לך, שאריך ימי מהלכי ללכת לאט כאשר אתה צריך. אלך לנגדך, בשווה לך. אז במובן הטכני הכוונה, תראה, יש לך הרבה ילדים וכבודה, אז אני אלך בקצב שלך. ובמובן העמוק, אתה צריך זמן? אתה צריך נחת? אני הולך איתך. אני מבין שיש מתחים, שיש דברים שאתה עוד... אני הולך איתך, בשווה לך. רבותיי, מה קורה פה? זה ההמשך של וגם הולך, נו, לקראתך. הנה, במבחן התוצאה. זה לא מילים וגם הולך לקראתך. הוא מתכוון, וזה הביצוע בפועל. הוא אומר לו, אני רוצה לנסוע ואלך לנגדך. אני לא קובע את הקצב. נלך בשווה. אחים. אתם יודעים מה? אני רוצה להיות עורך דין של עשיו 10 שניות. הוא הבכור. והוא אומר לו, אני מוריד מהבכורה הזאת, נלך בשווה. זה עוד יותר מאשר על לקראתך בהתחלה. מה עונה לו על זה יעקב? אדוני יודע כי הילדים רכים והצון והבקר עלות עליי. זה הוכחה דרך אגב, שאלך בשווה לך זה לא בגלל הילדים. כי עובדה שאת זה יעקב אומר אחרי שהוא הציע את זה. זאת אומרת, זה לא קשור מה שהוא אמר מקודם. הוא התכוון אלך בשווה לך. יש קצב שכנראה צריך ללכת בעולם, אני אלך איתך. פילי פלאות. חבר'ה, עשיו מציע גאולה, מה קרה פה בפרשה? מבלבל מאוד הפרשה הזאת. עכשיו תשמעו מה אומר לו יעקב. אדוני יודע כי הילדים רכים והצון והבקר עלות עליי, ותפקו מיום אחד ומתו כל הצון, יעבור נא אדוני לפני עבדו, אני לשנייה אחת עוצר. העולם של היום זה אגב לא משלנו. מדבר המון בגוף שלישי. הרב אמר, אדוני אמר, אדוני אמר, הרב אמר, אנחנו לא רואים את זה אצל תנאים והמוראים כמעט. כל הפרשה הזאת זה גוף שלישי. אדוני יודע, אדוני אמר, אח שלך תאום. הוא לא רק משתחווה לו 7 פעמים, הוא פונה אליו אדוני כל הזמן. משהו פה מחייב הבנה עמוקה, רבותיי. משהו פה מחייב הבנה, אי אפשר ככה להמשיך סתם. ותשמעו את מה שהוא אומר לו, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים. רגע, רגע, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, תעזבו רגע את הדרשות. זאת הייתה התוכנית שלי בפסוק א' של הפרשה. לשם אני תכננתי ללכת. כבודו בא באמצע, אז אני אבוא עד השם, לא הבנתי, אבל אתה תכננת לבוא, אז למה פתאום השתנתה התוכנית? כי באתי לקראתך? לא הבנתי כלום. עכשיו בוא נדבר נימוסים והליכות. נימוסים והליכות. אני בא לבקר את אח שלי אחרי 20 שנה. שימו בצד את כל המשקעים. התוכנית שלי היא ללכת אליו עם כל הכוח, עם כל הכבודה. הוא יוצא לקראתי. ואז אני אומר לו, לא, שיניתי תוכניות, אני לא אבוא אליך. לא הבנתי, ברוגז? אני אומר לכם, חבר'ה, לומדים את הפרשה פשוט בלי לשים לב לפשוטו של מקרא. עשיו אומר, אוקיי, אתה לא רוצה לבוא, ואתה גם לא רוצה, התוכנית הייתה עשיו אליך ואליך נגדך, עשיו אמר, בוא נלך לסעיר. למה לסעיר? כי אני מבין שאתה בדרך אליי. בוא! כל המדינה מחכה, שטיחים אדומים פרוסים. צדיקים עם 400 איש המרכזיים של הלוחמים של עשיו, של כולם, באו יחד עם עשיו. איזה קבלת פנים מחכה ליעקב באדום? אני משאל לעצמי מה קרה באדום כשהודיעו בחדשות חזלש. הביקור בוטל. למה? קרה משהו. שוב נהיה מאבק. היה פגישה אדירה, היסטוריה. מה קרה? למה ההחמצה הזאת? מה קרה? אז תשמעו מה עשיו אומר, תקשיבו, במקום שיגיד, אז אני שובר את הכלים. כמו שאנחנו מהגן היינו זוכרים, נכון? עם השיניים והשיש. במקום זה מה הוא אומר? הציג הנעימך מן העם אשר איתי. אם אתה, תקשיבו, זה לא יאמן. אם אתה לא רוצה לבוא לאדום, ואתה גם לא רוצה ללכת איתי בשווה, קיבלתי. אני יכול לתת לך אנשים שילוו אותך? כך מסביר רש"י, לאן שאתה הולך? כבר לא נעים לי כמה שאני משבח את עשיו, אני רוצה עוד שנייה. אני יכול לתת לך? ויאמר למה זה? אמצא חן בעיני אדוני. לא, לא, למה תעשה לי טובה שאיני צריך? לא, 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 לא. אני אבוא אל אדוני סעירה. לרשי הידוע, חזרנו על כל המקרא, לא מצינו שהוא הלך, אלא לעתיד לבוא, ועלו מושיעים בהר ציון, נשפוט את הר עשיו. ראי ואהוביי, אנחנו מתחילים. אני לא יודע אם יש בעברית מילה עדכנית לגוולט, אבל זה גוולט. זה פרשה גוולט, הפרשה הזאת. עשיו, באמת, בכל ליבו, יצא לקראת יעקב. באמת. אתם יודעים עם איזה מסר הולך יעקב מאותה שנייה שאמא אמרה לו ללכת לקבל את הברכות? לפני 20 שנה ועוד 14 שנה של שם ועבר? אתם יודעים ממה הוא הולך? עם הידיעה הבאה. ולאום מלאום יאמץ. חז"ל אומרים על הפסוק, אי מלאה החורבה, לא מתמלאה צור, אלא מחורבנה של ירושלים, ולא נבנתה ירושלים, אלא מחורבנה של צור. אנחנו הולכים לדבר על הדבר הכי קיומי בחיים של כל אחת ואחד מאיתנו, כל שנייה. אם יאמר לך אדם, ממשיכים חז"ל בגמרא, ראיתי צור כמייצגת של רומא, וירושלים בחורבנן, שתיהן חריבות, אל תאמין לו. אין מציאות כזאת. ראיתי צור וירושלים בבניינן, אל תאמין לו. ראיתי צור בבניינה, וירושלים לא עלינו בחורבנה. תאמין לו. ראיתי ירושלים בבניינה וצור בחורבנה, תאמין לו. אתם יודעים ממה פחד יעקב, העירה יעקב מאוד ויצר לו, תקשיבו, זה לא יאמן. בדיוק מזה שעשיו אמר לו, אני הולך לקראתך, אלך בשווה, בוא נהיה שווים, בוא נעשה הסכם שוויון. בכל ליבו. זו הסכנה הקיומית הגדולה ביותר שיכולה להיות. זה מנוגד למה שאימא אמרה לי. ולזה אסור לי להסכים. מישהו שאל אותי, הרי אימא לא שלחה ליעקב מכתב, פקס. אלא הקדוש ברוך הוא בא, ולכן יעקב קרא לרחל ולאה, והוא אמר שצריך ללכת לארץ. אז מי אמר ליעקב שאמא לא שלחה את עשיו שהוא רוצה לבוא ותלך יחד להסכם הזה? שאלה מצוינת. לך יחד. הסכם, נקים מדינה ביחד. שני כוכבים באותה מדינה. מי אמר לו שאת זה אמא לא שלחה? כי אמא אמרה לי ההפך. היא אמרה לי, ולאום מלאום יאמץ, כשזה קם זה נופל, כשזה קם זה נופל. טרגדיה. אבל הטרגדיה שעושה את הקיום של כל אחד מאיתנו, כל יום, כל שעה, כל דקה. זו מלחמת הבינוני, כמו שקורא להתניה. הרב קוק כותב באורות הקודש, שהדרך הטובה ביותר לעבודת המידות ולאהבת האדם את השם היא לעבור דרך לימוד שתי הנפשות. המושגים נפש אלוקית ונפש בהמית שמחייבים עבודה ארוכה, שאני לא אכנס אליהם, אני אכנס אליהם בטיפ טיפה עכשיו. זה יעקב ועשיו, זה לאום מלאום יאמץ. לא מה שקראנו בגן, ועוד שנייה אני אסביר, היצר הטוב והיצר הרע. לא, 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 עשיו הוא לא היצר הרע רק. הוא יכול להופיע כיצר רע מאוד, אבל עשיו במהותו הוא לא היצר הרע. הוא הנפש הבהמית, אני עוד מעט רוצה להסביר את ההבדל. ההוא שקוראים לו היצר הרע זה מה שנשאר לנו מהגן עם השיניים והשיש וזהו. זהו, לא שאין שיניים ושיש. לא צריך לספר לעם ישראל כמה עשיו נשך לנו את השיניים. אבל אם רוצים באמת להבין את עשיו ויעקב, באמת להבין את הדיאלקטיקה, באמת להבין את המלחמה בי, צריך להיכנס לטרמינולוגיה הנכונה. אדמור הזקן בעל התניה, ערב יוטט כסלב, שאת כל התניה בונה בעצם על המאבק של יעקב ועשיו. ובמאבק הזה הוא רואה את המאבק הפנימי של שתי הנפשות, כמו שהוא קורא. מתאר את המאבק הזה באחד מהמקומות שלו בספר כך. עיר קטנה. משל שבא מספר קהלת. עיר קטנה. ושני מלכים רבים על הממשלה, על העיר הקטנה הזאת. העיר הקטנה הזאת זה האדם וגופו, רצונותיו, נפשו, שאיפותיו. שני מלכים נלחמים, מי ימשול בעיר הקטנה? מי ימשול במחשבות שלי, בדיבורים שלי, במעשים שלי? שני שני המלכים האלה לעולם לא הולכים להגיע לסיכום שלום ביניהם. הם גם לא חייבים להילחם עד עולם, חס ושלום. אבל האחד צריך להוביל, והשני להיות מובל, ולתת את הכוחות הייחודיים שלו. תשמעו טוב טוב. מושכני אחריך נרוצה. כשיעקב נלחם בלילה עם שרו של עשיו, הוא לא הסכים לשחרר את שרו של עשיו עד ששרו של עשיו אמר לו את הברכה שהוא רצה לשמוע. אתם יודעים מה הוא אמר לו שרו של עשיו? אתה בשונה מכל הברואים, מכל היצורים, מכל העמים, מכל הכוחות. אתה מנצח את המלאך. בך שורר האל, ישראל. הנפש האלוקית שבאדם מתארת את הרצון ששייך לנשמה שעליה נאמר שהאלוהים עשה את האדם ישר. אתם יודעים איך מסביר התניא את המילה ישר? ישר, בלי סיבובים, בלי השתלשלויות, ישר. ויפח באפיו נשמת חיים, ישר, ישר, לא ישר ולא רמאי, ישר. ישראל, כך מופיע, זה ישר אל, האל מופיע בך ישיר. אם הנפש האלוקית הייתה נשאלת מה את רוצה, היא הייתה אומרת, אני רוצה לחזור הביתה. אתם יודעים מי אמר מה הוא רוצה? זה היה הנפש האלוקית של יעקב שאמרה ללבן, אני רוצה הביתה. ולבן ידע להגדיר את זה פיקס. נחשוף, נחשפת לבית אביך. יעקב, בטבע שלו, האלוקי, נחשף לשם. איש תם, יושב אוהלים. ישר, תם. הנפש הבהמית, או הנפש הטבעית, הנפש החיונית, חבר'ה תתרגלו, זה לא שלילי, זה לא היצר הרע. לא. הנפש הבהמית, זה אותו הכוח הגדול שיורד למטה לעולם הזה, והוא יורד, ובעצם השאיפה שלה זה לחיות, זה להתקיים, זה היש, העולם, האדם בעולם הזה הוא תרכובת של הנשמה, של הנפש האלוקית, ושל הגוף, אבל לא רק במובן הפיזי של הגוף, אלא של הרצונות הטבעיים שמושכים מפה, מהטבע. אני רוצה ללכת לעבוד, אני רוצה להתפרנס, אני רוצה כבוד, אני רוצה כוח, אני רוצה לא שלילי. זה מוטיבציה ואמביציה וכוחות. נכון, כשזה יורד למטה, 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 וזה מתחכך בחיים, זה המון פעמים הופך את הרע להיות יותר דומיננטי. את הגאווה להיות יותר דומיננטית. את התאווה להיות יותר דומיננטית. נכון? אבל עצם הנפש הבהמית, היא גבוהה מאוד 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 בשורשה. אדמור הזקן מסביר את הפסוק המפורסם, ימי שנותינו בהם 70 שנה ואם בגבורות, זוכרים את הפסוק הזה? מה זה בהם? ימי שנותינו בהם, מה זה בהם? ימי שנותינו 70 שנה. חשבתם פעם על המילה הזאת? ימי שנותינו בהם. אדמור הזקן אומר, ימי שנותינו בהם בשני הכוחות האלה, בשתי הנפשות. ימי שנותינו בהם, כל יום, כל דקה, כל שעה. מה לא נותן לנפש האלוקית הזאת כל הזמן לעוף למעלה? היא מוסתרת על ידי המוטיבציה של הנפש הבהמית, שמכסה עליה, כי היא קשורה לכאן, לקליפה, למציאות. היא חיונית, היא חשובה מאוד. אתם יודעים מה עשיו מציע ליעקב? בוא נלך בשווה. יהיה גם וגם. וגם הולך לקראתך. אתם יודעים למה יעקב שלח מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום? תשמעו טוב, זו מהפכת עולם, כדי להביא את הגאולה. בתורת החסידות כתוב שהוא שלח לפניו, זה לא in front of him. הוא שלח לפניו אל עשיו, לפנימיות של עשיו. הוא שלח לפניו אל עשיו, אחיו, ארצה שעיר, שדה אדום. הוא אמר להם, תגידו לאח שלי, אני מוכן לגאולה. הגאולה מוכנה. הגאולה מוכנה. סיימתי את הגלויות. הייתי גר, עם לבן גרתי, בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם. את עוניי, את יגיע כפיי, תגידו לו, העבודה שלי, ברוך השם, הגיע לשלימותה, אני בא לפנימיות שלך, אחי עשיו, לארץ אדום. באתי לקיים ועלו מושיעים בהר ציון. חבר'ה, זה לא דוד אחד שבא לביקור ואז עשו חזלש והוא חזר בו מהביקור. ממש לא. אתם יודעים ממה הוא נבהל? מזה שעשיו לא מוכן. אתם יודעים איך הוא ידע שהוא לא מוכן? עשיו אמר לו, בשווה. בשווה. יש נפש בהמית, יש נפש אלוקית, זה יהיה בשווה. וכל התפקיד של יעקב הוא להבין שרב יעבוד צעיר. זה לא עונש. זה האם המחשבות שלי והדיבורים שלי, העשיוויים, אתם יודעים מה זה העשיוויים? אלה של הציד ושל השדה ושל הפרנסה ושל העבודה ושל של המוטיבציה ושל הכבוד. האם הם יהיו משועבדים לנפש האלוקית? או שנגמור בשווה. אתם יודעים מה רצה לעשות המלאך בסוף המאבק? ולמה יעקב התעקש ותפס אותו ואמר לו, אני לא זז ולא משחרר אותך עד שאתה תברך אותי? הוא אמר לו, בוא נגמור בהסכם שלום. בוא נגמור בשווה. אתה קצת צולע. גם אני יצאתי לא מאה. יאללה, קדימה. הקודש ברוך הוא כבר יפגוש אותנו בבית אל, והוא יגיד שקוראים לך ישראל. זה יהיה פעם באיזה עתיד כזה. יעקב אומר לו, לא אשלחך כי אם ברכתני. תאמר לי שאתה כפוף לי. אתה כפוף לי. אומר לו המלאך שרו של עשיו, המלאך שרו של עשיו, שלחני כי עלה השחר. איך אומר רש"י שם במקום? אני מלאך ואני צריך לשיר את השיר של הבוקר. שלחני. מי ישיר את השיר של הבוקר? מי ייתן את הכוחות המלאכיים מלמעלה? ויעקב אמר לו, אני אתן לך פתק. אני לא משלח אותך. אתה כפוף ליעקב. ולא הפוך. כי פדה השם את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו. איך הסברנו פעם? כי פדה השם את יעקב וגאלו מהמחשבה שיש בעולם משהו חזק ממנו. הוא גאלו מהמחשבה הזאת. כי אם יש חזק ממנו, זה חס ושלום חזק ממנו. אתם זוכרים את המרגלים? לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו, ממנו. כי אתה ישר אל. ימי שנותינו בהם, 70 שנה. את עשיו לא מטטאים מתחת לשולחן. כל רגע בהיסטוריה אנחנו רוצים כבר לראות אם אפשר ללכת אל עשיו ולהכניע את העשיו שבי אל יעקב, או עוד לא. כשישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, זה יהיה בדיוק מאותה סיבה, וזה יהיה כמעט באותה מילים. כה אמר אחיך ישראל. וגם אז יתברר לו על ידי מלך אדום, אם כי בצורה אחרת, שאנחנו עוד לא מוכנים. אתם מבינים? הנפש הבהמית, אתם מבינים למה כל כך חשוב לי להסביר מיליון פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה לא היצר הרע. היצר הרע יש לו שיניים והוא רוצה לנשוך לי את הצוואר. הוא תמיד שלילי. הנפש הבהמית זאת אישיות שלמה. זה שכל, זה עבודה, זה מוטיבציה, זה שאיפות, זה ללכת לעבודה. גם כשאני יושב ולומד בחברות את הדברים של התורה הקדושה, מעורבת שם הרבה נפש בהמית. השאלה אם היא תהיה כפופה לנפש האלוקית, או שחס ושלום זה יהיה כפוף לזה. אתם מבינים? מה שקנה עבד קנה רבו, אבל האיטליה של יוון הזאת, זה קליפה כזאת. משמני הארץ יהיה מושביך. ומתי עובדת הקליפה המרושעת הארורה הזאת? כאשר תריד. היא עובדת. אנחנו תופסים, הזוהר הקדוש אומר כל כך עמוק. הזוהר שואל מה הוא הולך, הוא שואל את השאלה שלנו, מה הוא הולך לעשיו בכלל? בשביל מה? מה הוא התעבר על ריב לו? לא, מה הוא מחפש אצלו עכשיו? אז הזוהר עונה בדרך שלו, שקשורו קרובה למה שדיברנו, אבל אז הוא אומר, והיה לי שור וחמור. אומר הזוהר הקדוש, שור זה יוסף. בכור שורו, הדר לו. וחמור זה יששכר. חמור גרם. אז עכשיו, אין לך סיכוי עליי. מה הוא מתכוון? אני אגיד לכם מה הוא מתכוון. אתם יודעים מה זה יששכר? יששכר זה יששכר וזבולון. יעקב אומר לעשו, אתה יודע מה יששכר וזבולון? זה מה שאתה ואני היינו צריכים להיות. זה מה שאתה ואני נוכל להיות. אבל אתה יודע באיזה תנאי? שזבולון יודע שהוא כפוף ליששכר. שזבולון יודע שהוא המוטיבציה והוא הכוח והוא לחוף ימים והוא ספוני תמוני חול, הכל 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 הכל, ואז ליששכר יש כוחות אדירים וביחד הם מרימים את העולם. ליששכר בועל וזבולון בצאתך. וזבולון מאכיל ומשקה את ליששכר. אתם יודעים מי זה השור? זה יוסף. אתם יודעים מי זה יוסף? זה מי שיודע להיות במצרים ולמול את כל המצרים, וכל מצרים כפופה לו. והיה לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. בשביל מה אתה מספר עכשיו על העבד ועל השפחה? זה מה אתה רוצה? עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי, רשי. אני מוכן לגאולה, אני מוכן להרים את לבן, ואני מוכן עכשיו לבוא איתך וביחד נרים את העולם, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, עם העוצמות האדירות של הנפש הבהמית של עשיו, יודע צייד איש שדה, ויעקב המתוקן שיבוא וירים אותו. והתורה מעידה, יעקב אכן מוכן לגאולה, ויבוא יעקב שלם, עיר שכם. שלם בממונו, שלם בתורתו, שלם בגופו שלם. אז ממה הוא ירא, ממה הוא מפחד? בוא נהיה פיטים. אתם זוכרים את רבקה אמנו, קוראת ליעקב ואומרת לו, הנה שמעתי את עשיו אחיך מתנחם לך להורגך, ואתה בני שמע בקולי, והיא שולחת אותו ללבן ומסבירה לו? נכון שהמילים האלה, מתנחם לך להורגך, הם מילים מסובכות? מה הכוונה? הוא רוצה להרוג אותך, אז מה זה מתנחם? מתנחם זה מתחרט. נכון? ניחמתי כי עשיתים. הוא לא רוצה להרוג אותך? מה הוא רוצה? תראו שם את רשי. רשי מציע שם כמה, שני פירושים. אתם יודעים מה אומר הנציב בעמק דבר? זה גבלת. רבקה קוראת ליעקב ואומרת לו, בן, תקשיב טוב. ברגע שאחרי הברכה, עשיו כל כך כעס, הוא רצה להרוג אותך. אחרי זה הוא החליט לדחות את הרצון להרוג אותך, יקרבו ימי אבל אבי. אתה יודע מה אני מרגישה? שהוא חוזר בו והוא לא רוצה להרוג אותך. הוא רוצה להיות חבר שלך. זה מסוכן, תברח. שמעתם את הנציל? כשהוא רצה להרוג אותך, הכל בסדר. לאומי לאומי האמץ. זה המאבק. הוא רוצה לבטל את המאבק. אין צורך בעבודת המידות, בעבודת הנפש, במאבק של הנפש האלוקית והנפש הבהמית. אין צורך במאבק הזה של הנפשות כל יום, כל יום, כל שעה. אין צורך. לצדיקים, המאבק הזה הוא הטעם של החיים. המאבק הזה הוא הכוח להשתמש בכל הכוחות העשוויים שבי, ויקברו אותו עשו ויעקב בניו. הנפש הבהמית זה הבכור. במאמר מופלא על והיה בין הבכור לשניאה, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה. במאמר חסידות מופלא, מתחילת החסידות של האדמור הזקן, הוא מתאר איך זה בעצם שתי הנשים עם שני הילדים, הבן הבכור זה עשיו, והבן הצעיר זה יעקב, והבן הבכור הוא שייך לשנואה, לנפש הבהמית השנואה, אבל בסופו, והיה בן הבכור לשניאה, כי כל המהלך הוא כדי שבסוף, בסוף, יגיע הרגע בעולם, שאת כל המוטיבציות של עשיו ניקח, כדי להעביר את העוצמות של השלילה לדברים שצריך לשלול אותם, ונרים את כל החיוב עם הכוחות של עשיו. כי יעקב יוביל את זה. מאמר שאני אומר בשלוש שניות, אבל זה פלא פלאות. זה מה שקורה במאבק עם המלאך. בשביל זה צריך את פרק למדוו. אתם זוכרים שהתחלנו בשאלה למה צריך את כל פרק למדוו, זוכרים? כי פרק למדוו מתאר את עשיו ואת תולדות עשיו, ואת מה יהיה עם עשיו בעתיד. חבר'ה, אתם יודעים למה אני צריך לדעת על עשיו? זה תודעה עצמית, זה לא תודעת אויב. זה תודעת אויב עצמית. זה תודעה עצמית. על עשיו צריך לדעת כדי להכיר את הסיפורים האלה, כדי להכיר את הכוחות העשיוויים האלה. השיטה המסוכנת ביותר שבה עשיו יכול לנסות לנצח את יעקב, היא ללכת לקראתו. היא ללכת אליו בשווה. כל כך לא התרגלנו לקרוא כך. כל כך פשוט. יעקב הולך אל עשיו, אחיו, לאח שלי. זה לא ישמעאל בן הגר, אח שלי מצד האבא, כמו בני כתורה שהם אחים שלי. זה אח שלי. זה התאום שלי. זה מאותה רחם. זה המאבק של ויתרוצצו מהרחם.
לזה אדמור הזקן פחד מנפוליאון.
מי אומר? פילי פלאות. פילי פלאות. יוטט כיסלב. בוויכוח הגדול ברוסיה, אם ללכת עם הצד של נפוליאון, או ללכת עם הרוסים. כשרוב הגדולים ורוב האדמו"רים ורוב ההנהגה היהודית מציעה ללכת עם נפוליאון, כי הוא מציע חיים אחרים, האדמו"ר הזקן בורח, והסתלקותו היא תוך כדי בריחה מנפוליאון, כי הוא כתובת של נפוליאון, כי הוא מסביר ומבין שהסכנה האמיתית של עם ישראל היא מול נפוליאון. היא מול האמנציפציה של עשיו ויעקב. היא בניסיון ליצור אידיאליזציה של השוואה. של משוואה בין קודש לחול. של משוואה שהיא הסכנה הגדולה בעולם. זאת כל הפרשה. מגדיאל זאת רומי. מילה לא יפה לסיים את פרשת וישלח, אבל אין מילה יותר מתאימה. גם רומא רוצה להגדיל את האל. איטליה של יוון, חנוכה. איטליה של יוון. יוון לא באה להחריב בתי מקדש, חבר'ה. זה איכסה. מה אנחנו בבלים אנחנו? אנחנו מחריבים בתי מקדש? בושה. אנחנו אדריכלים. אנחנו פילוסופים. אנחנו אתלטיים. אנחנו ניפט במקדש, רק בכניסה נקים גימנסיון. והם ילכו לקראת אחד ליד השני. כל הזמן. מה הבעיה? יהיה אצטדיון, ויהיה בית מקדש. אנחנו לא נגד בית מקדש ולא נגד אור. אנחנו רק מעדיפים שמנים טמאים. אנחנו לא נגד רוח ופילוסופיה גבוהה, אנחנו רק רוצים גם גוף שמשתעבדים לו.
זה ותקע כף ידו.
שביקש לקעקע ביצתן של ישראל, חזל ורמב"ן נוראי במקום. זה הסיפור. זה השגחה וזה גבלת שיוטט כיסלב זה וישלח. כי כל התניה, כל מבנה שתי הנפשות שיש בישראל, שצריכות לפעול יחד, אבל יודעות היטב מי מוביל ומי מובל. ואז על ידי הנפש הבהמית המובלת, יש לנפש האלוקית כוחות שלא היו לה מתחת כיסא הכבוד. ירידה לצורך עלייה. ירידה לצורך עלייה, וואי וואי, למה ירדה הנה הנשמה, ירידה לצורך עלייה, לא עלייה של הנשמה, הנשמה היא חלק אלוה ממעל, היא מתחת כיסא הכבוד. עלייה, כי כשהאור יופיע מתוך החושך, חנוכה, כסלב, איטליה של יוון, כשהאור יופיע מתוך החושך, אז יוכל יעקב לשלוח מלאכים לפניו, אל עשיו אחיו, דוך פנימה לבטן בפנים, ארצה, שעיר, שדה אדום. אני כל כך אוהב את הפסוק הזה, ארצה. אתם מכירים את המילה ארצה? ארצה. פזצת עד למטה. ארצה, שעיר, שדה, אדום. כל המילים הכי נוראיות, אדום אדום. שעיר, שום פחד, מה יש? מצוין. יש לי שור, יש לי חמור, הכל מוכן. אתם מבינים למה הוא שלח מלאכים ממש? כדי לומר ליעקב, כדי לומר לעשיו, עשיו תקשיב טוב. פה מדובר בנפש האלוקית, זו שמשלחת מלאכים. זו שאיתה יש קו ישיר לאלוקות. ישר אל. טלפון ישיר. לא דרך מלאכים. זאת הפרשה שלפני שהלכו להיפגש עם אנשי רומי. עסקו בה כל פעם מחדש. רק במשפט אחד, ספר התניה שביוטט בכסלב, שיחול בשבת, שבנוי על שתי הנפשות האלה, הוא רק מבנה, שורה על שורה, אות על אות. איך פועלים בעולם הזה של הלאום מלאום יאמץ? איך חיים את זה פה? בעיר הקטנה, במאבק המלאכים, באמונה האינסופית, שאני כל רגע יכול וראוי לנצח. ויכול לקחת את הלאום מלאום יאמץ ולא לברוח מהלחימה הזאת. להבין שהיא זו שנותנת את האור הכי עליון שיכול להיות. כי היא מביאה את הארץ השעיר שדה אדום שיש בכל אחד מאיתנו בפנים. ומרוממת אותו ומשעבדת אותו. לא לבוא לנשאה ומאליך ואלך לנגדך. כשיעקב, משפט סיום, נאלץ לומר לעשיו, יעבור נא אדוני לפני עבדו עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. הוא אמר לו, אני יודע שזה שאני לא הולך איתך להסכם שלום, להסכם רדידות, להסכם כניעה. אני יודע שזה יעלה לי הרבה. אני יודע שיעבור נא אדוני לפני עבדו, אני יודע שלאדוני יהיה הרבה כוחות בעולם הזה. אני יודע שאני הולך אל סוכות, ואתה חוזר לביתך בשעיר. אני יודע. אבל אני לא נבהל, כי אני מפוקס על המגמה. המגמה היא להאיר מתוך החושך, עד שגם המקומות הכי נמוכים יהיו משועבדים לעבודה הגדולה, שהיא כל הפרשה, ממש מתחילתה, וממש ממש, עד הסוף הסוף שלה, באלופי עשיו, באלוף מגדיאל, כל הפרשה כולה. שנזכה בעזרת השם, בהכנות האלה גם להתחיל להיכנס לחנוכה, שנמשיך וניכנס אליו שוב בשבוע הבא, להאיר מתוך החשיכה, ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, בעגלה ובזמן קריב.
אמן.
יישר כוח.